רייטמן.
שלום.
שלום לכל הצופים שלנו. היום אנחנו, אני רוצה לדבר איתך על עולם שהאמת היא אני לא כל כך קשור אליו ומבין בו. בכל זאת זה נושא מרתק, העולם העסקי, עולם העסקים. היום יש מדע שמפעיל מנגנון מאוד משומן בחברות. מרגע שקולטות את הבן אדם, יודעות בדיוק האם הוא מתאים או לא, מעבירות אותו פס ייצור של הכשרה, מלמדות אותו, ואחרי זה מדע שלם שבודק את התפוקה שלו, עד כמה הוא פרודוקטיבי, עד כמה מארגנת להם ועדי עובדים וחברות, והכל כאילו להשאיר אותם בתוך החברה. בקיצור, מרגע שהוא נכנס, עד הרגע שהוא רוב פוטר או יוצא לגמלאות, ממש יש שם פסיכולוגיה ארגונית, מדע שלם, שלמד הכל פיקס. בכל זאת, זה לא מצליח. החברות נכשלות, פושטות את הרגל. אני רוצה לשאול אותך, לפי הקבלה, מה יש שם שלא, עדיין לא הצליחו לתפוס, עדיין לא, למה זה נכשל?
אני חושב, זה הגישה בעצמה, מלכתחילה, היא גישה שקרית, שגישה לא נכונה. להשתמש באדם כדי להוציא ממנו מקסימום תפוקה, ושיעשה פחות שגיאות בעבודה, ושיועיל מקסימום ממנו, ולקשור אותו לחברה שלא יברח אם אנחנו צריכים אותו, וממש להשתמש בו, ממש לנצל אותו עד כמה שאפשר, רק שישאר בריא ושלם, ומחר ימשיך כמו שהיום ועוד יותר טוב.
סליחה, נותנים לו משכורת, תנאים טובים
למשפחה? זה ודאי שנותנים, אם לא יתנו את זה, אז... אבל אני מדבר על גישה עצמה. אתה יכול לתת לו מה, לא חשוב מה. הגישה שלך בזה היא לנצל אותו. ולכן הגישה היא שמביאה לכישלון.
אבל איך זה יכול להיות? כי אני מסתכל על
חברות... אין בזה שום אהבה, שום יחס לאדם, שום יכולת אנושית אפילו. אלא הכל, כמו שאתה אומר, עסקי בלבד. ולכן אומנם שאתה נותן לו הכל, ילדים שלו בגן הילדים, בבתי ספר שלך, ואישה, וחופש באיזשהו מקום מיוחד שאתה מסדר לו. ארוחות צהריים, ובכלל מהבוקר עד הלילה, כמה שאתה רוצה ומה שאתה רוצה. והכל 100%, עוד תוצמות. אבל הכל זה כדי למצוא ממנו, לקבל ממנו. אמנם שהוא מבין את זה, ואתה מבין את זה, ואין ברירה, אתם נכנסים כאלה, אבל היחס עצמו... הוא מוחק הכל מה שאדם מרגיש שטוב לו. הוא מרגיש את עצמו, אתה זוכר את צ'רל צ'פלין שמסובב ברגים? כן. הוא מרגיש את עצמו ככה באותה הצורה. באותה הצורה, זה לא חשוב שהוא בא עם האוטו, אפילו עם נהג שלו עצמות, ולעבודה ונמצא ב... הוא מרגיש את עצמו ממש כמו אותו צ'רל צ'פלין שמסובב ברגים בקונבייר. בסרט נע, ממש כך. וזה באמת לא השתנה. מה השתנה מאז? שאתה קצת יותר דואג לאותו הפועל, שהוא צריך כבר לקבל חינוך וילדים שלו והכל, והוא צריך להיות יותר רגוע, מפני מה? לתת לך אפשרות להוציא ממנו הכל מה שנמצא בו.
אני שולט עליו עוד יותר, כי אני שולט גם על החיים שלו, גם על המשפחה, גם על הילדים. זה ממש, זה ברור, כן? אבל אני רוצה להבין, אז מה נכשל בו? זה שאין לו הרגשת החירות, זה שאין פה אהבה, הגורם האנושי נכשל?
כן, כן, ואין. אתה יכול להוסיף כאן פסיכולוגים וערבי תרבות וחינוך ומה לא. הגישה עצמה, שוב אני אומר לך, למה אתה עושה את זה? כדי לנצל אותו. כדי לנצל אותו. זה הכל. זאת אומרת, בעל הסולם נותן לנו בזה דוגמה מאוד טובה. העשיר פגש את העני, החבר שלו מילדות, בעיר, לוקח אותו אליו הביתה ונותן לו הכל, כסף, כבוד, בגד, מה שאתה רוצה, קח ממני את הכל. אחרי איזשהו כמה שבועות שהעני נמצא אצלו, אומר, מה עוד אני יכול לתת? או העני אומר, אתה לא יכול לתת לי הרגשה שזה שלי, שזה העני. אני מרגיש שאני נמצא כאן בשליטה שלך. שהכל אתה עושה, אבל אתה עושה עליי. אתה עושה לי, ולא שזה שלי. היחס הזה, עד שאנשים לא יגיעו למצב ששניהם שווים, ולא חשוב שאתה בעל המפעל ואני הפועל פשוט, אבל חייבת להיות יחס בינינו שווים, אבל איך יכול להיות? רק בתנאי שיש לנו מטרה משותפת, וכל אחד מאיתנו בהשגת המטרה הזאת הוא נותן הכל מה שיכול. ומטרה הזאת היא שלישית, לא תלויה בנו. היא צריכה להיות מעל ומעבר לחיים שלנו. אז רק בצורה כזאת, הפועל והבעל הבית, של, לא בעל הבית, מנהל המפעל, עשיר, אני, לא חשוב, כל אחד כמה שתורם, שבלעדיו אי אפשר להגיע לאותה מטרה משותפת. אז כולם יושבים ולאף אחד לא יהיה הרגשה שמנצלים אותי.
זאת אומרת, חסר כאן מרכיב גם של החירות הזאת האישית, וגם של אני, שאני עושה משהו, שאני קשור לזה.
חייבת להיות מטרה משותפת. מטרה משותפת שהיא מעל ההצלחה הגשמית.
אבל
זה בנשמות.
אבל במצב שכמו בחברה שלנו, שכל אחד רק, על מה הוא חושב? רק על ההצלחה הגשמית.
לכן הדבר הזה הוא תמיד יהיה כך מורגש, עד שאנחנו לא נגיע למצב שנשאל את עצמנו בשביל מה חיים, בשביל מה מתקיימים, בשביל מה עובדים, בשביל מה נותנים לאחרים לעבוד, מה יש בינינו. האם האדם צריך בכל זאת להרגיש בכל פעולה, בכל רגע בחיים שלו מה שהוא עושה, שהוא על ידי זה משיג משהו נצחי, מיוחד שלם, ובהשגת הנצחיות הזאת ושלמות, כולם שווים, ואף אחד לא יכול ללא שני. ולכן יכול להיות שהוא עשיר מאוד ומשקיע המון וחכם, ואני קצת טיפש מהלידה וחלש וחולה, כל אחד מה שנותן ממה שהוא מסוגל, שווה לאחרים. אחרת זה לא יתקיים.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אתה נותן עקרונות שהן בכלל בחתך שונה לחלוטין מכל מה שקיים.
כן.
אז נגיד אני רוצה לפתוח חברה, נגיד. מה הבסיס, החוקים האלה, מה הבסיס שעליו אני צריך לבסס את החברה?
היום?
אבל לפי מה שאתה אומר.
היום רק החברה שלנו נצליח. אם אתה שואל אותי, רק חברה כזאת כמו שאנחנו בונים, זה נצליח. בעל יוסלב אומר שבכלל אנחנו צריכים לעשות איזשהו ארגון חדש שבו הכל יתקיים לפי העקרונות שעכשיו התחלתי עליהם לדבר, ואז אנחנו נראה לכל העולם איך להתארגן מחדש בעידן שלנו המודרני, ואז אנשים ידעו שכל הכישלונות לא יעזבו אותם עד שהם לא יעברו לתוכנית החדשה, ליחסים החדשים, לפילוסופיית החיים, לפרדיגמה החדשה.
אז בוא רגע נפרוט את זה, נבין, כי לא כולם מכירים את החברה שלנו. אנחנו מדברים על זה שיש לכל אחד את החירות היחיד, את ההרגשה שהוא מעורב בזה, כן? שזה חלק, המפעל חשוב לו.
כן.
אתה מדבר על איזושהי מטרה שהיא גבוהה יותר. מה יכול להיות, נגיד, חברת קוקה קולה? מה יכול להיות גבוה יותר מהרווחים שם? מה זה המטרה הזאת?
אפילו שכמה שירוויחו, מה יש להם מזה? המטרה הכי גבוהה של האדם?
כן.
חיי נצח. אין יותר חשוב מלהיות. תמיד קיים לנצח, כי כל דבר שהוא נגמר, לא בר קיימה. מה יש לי מזה? תן לי עכשיו מיליארדים, ואני יודע שבעוד שנתיים אני מת. נו, מה יש לי מיליארדים האלו? ישרוף אותם מהר כמה שאפשר? אתה מבין?
אבל איזה חברה נותנת לעובדים של הבטחת חיי נצח?
זה נכון. אם אנחנו נארגן סביבה כזאת, אווירה כזאת, מפעל כזה, שעל ידי העבודה שאדם שם מבצע, הוא יגיע לנצחיות, לשלמות, כדאי לו לעבוד. באמת כדאי. וזה אנחנו צריכים להראות לאדם, כזה מפעל אפשר לארגן. ואז ירצו לעבוד בו. קודם כל, הדברים המינימליים, ההכרחיים, אתה מקבל. אתה לא צריך יותר. אתה לא צריך יותר. כי כל היתר אתה מקבל בחיי נצח שאתה מתחיל להרגיש עכשיו. לא אחרי שהגוף שלך נפטר, שם אחרי 120. לא. אתה מקבל את התשלום הזה עכשיו, בזמן שאתה עובד יחד עם כולם בצורה שווה, שאף אחד לא דורש ממך יותר או פחות, אף אחד לא אומר לך כלום. מארגנים ודאי העבודה שלך, אבל אתה משקיע בזה כדי להרוויח דבר גדול ביותר שמה שיכול להיות לאדם. נצחיות ושלמות.
איך זה קורה מתוך עבודה בתוך מפעל? זה קורה, אנחנו הרי לומדים בקבלה ברגע שהבן אדם שם את עצמו, מרגיש את החיים שלו בטוב של החברה, ואת, נגיד, את המוות שלו בזה שהוא חושב על עצמו. איך דבר כזה יכול להתקיים בחברה?
הפוך, הוא צריך, זה שאנחנו צריכים לדבר על ההיפוך הפסיכולוגי שיש בתוך האדם, שהוא מתחיל לראות שבזה שהוא כל הזמן רוצה לקבל ולנצל את האחרים ולמלות את עצמו, אין לו בזה מילוי. כל המילואים שהוא בצורה אגואיסטית רוצה כך להכניס לתוך עצמו, הם מיד נעלמים. ותענוק מחבא את הרצון ולא מורגש. ותמיד אנחנו נמצאים עם כך בריצה אחרי תענוגים, והם נעלמים כל פעם שאנחנו אוטוטוט משיגים אותם. הם נעלמים במגע כזאת הרגית איתם. ולכן האדם צריך להבין, לקבל הסבר ושכנוע טוב ועל ידי החברה גם כן, שבצורה כזאת הוא לא מגיע למילוי, הוא לא מגיע לחיים טובים, הוא לא מגיע ודאי לנצחיות, לצאת מהגדר הזה שחי בתוך בהמה ולחיות בתוך הנשמה. אין לו את זה. אלא זה אפשר לעשות אך ורק אם הוא התחיל להפך, לראות אחרים כחלק ממנו. ואהבת רעך כמוך זה כלל גדול לתורה, כי זה כולל כל הנשמות. אם אני מתקשר לאחרים, דווקא אני מוצא שם, פתאום אני מגלה שם את הכלי שלי, את הגוף שלי הנצחי. זה צריכים הרבה להסביר לאדם, אבל כאן זה שינוי הפסיכולוגי בתפיסת המציאות, היא כזאת שהוא מתחיל לראות שיש לפניו, נפתח לפניו איזו הזדמנות שאי אפשר בכלל להעריך אותה. זה כל כך, במקום חיים קטנים בימים כאלו שאנחנו חיים כאן בתוך החברה שלנו המלולה קטנה מסכנה בפחדים בין חיים ומוות האלו הגשמיים, במקום זה נפתח לפניך משהו בדרגה אחרת לגמרי, מימד העליון.
זאת אומרת, אנחנו בעצם גם פה חותכים את כל מה שקשור ל מהות החברה, אם היא עוסקת ביהלומים, אם היא עוסקת בבדים, אם זה לא משנה מה היא עוסקת, זה
לגמרי
פשוט הזדמנות לאותו...
בטח, זה יכול להיות פועל הפשוט ביותר, ולא חשוב. וכל אחד, לפי החוקי החברה האלו, הוא צריך לקבל מה שהוא צריך לחיים. זה כמו שסוציאליסטים אמרו, אבל אצלם זה רק היה...
ולא הייתה מטרה.
אמרה, שם. כן. שכל אחד מקבל כמה שהוא צריך לחיים בצורה מכובדת, אבל הוא נותן הכל לפי היכולת שלו. כי היכולת שלו... הוא בא לו מהטבע.
והעובד נעמד על פי הדבר הזה. עומדים אותו, מעריכים אותו על פי המסירות.
כן, החברה גם כן מעריכה אותו ומכבדת אותו ומפרגנת לו. וכן. אבל בעצם הוא לא צריך אפילו את זה. כי הוא מבין שעד כמה שהוא משקיע באחרים, זה השקעה שלו בעצמו, באותו חלק הנצחי שלו. והוא מתחיל להרגיש את זה. אחרי זמן מה, הוא מתחיל להרגיש שזה כך. שההשקעה באחרים זה באמת לא באחרים. נראים לי הם אחרים, הם זרים לי. זה כך נראה לי בבעיה הפסיכולוגית שלי, במשבר הפסיכולוגי שאני עברתי, בשבירת אדם ראשון, בחטא הצדת, עברתי כך, שהכל מה שבחוץ נראה לי זר ולא שלי. אבל באמת דווקא כל הרצונות של כל בני האדם שבעולם, זה הנשמה שלי, ואם אני ממלא אותם, זה מה שאני מקבל. ומה שאני עכשיו ממלא את עצמי, זה נרקף אחרי שגוף שלי מפסיק להתקיים, ללא שום זכר.
אז קודם כל, ברור לנו שכל החברות יצטרכו לעבור לימוד גדול, זאת אומרת שכל מכוני הלימוד וההכשרה והמיון והזה, צריכו בעצם ללמד את האנשים את החוכמה הזאת,
תראה,
את היחס.
מה ששייך למקצוע לא צריכים לשנות, מה ששייך ליחס למקצוע, לדעת לעשות אותה טוב, גם כן.
ברור.
מנהלים, פועלים, כולם עובדים לפי התוכנית עבודה לייצר דברים, ודאי שנייצר דברים רק הטובים. לאו דווקא שאנחנו נייצר קוקה-קולה במיליוני טונות, שזה דבר המזיק נגיד, או משהו אחר. לדוגמה, אני אומר. כן? אלא ודאי שכאן יהיה איזשהו מין ביקורת נכונה על כל מה שאדם מייצר. אבל בסופו של דבר רק היחס לעבודה וליחסים בינינו אנחנו משנים. זאת אומרת, המרכיב האנושי, המרכיב החברתי, ולא מפעלים בעצמם ויחסים עם הבנקים, עם החברות, הכל זה נשאר. רק למה אנחנו עושים זאת? ובזה משנה, זה משנה קצת טיפה גם כן את איפה שיש מרכיב האנושי, יחס בין אדם לשני, יחס בין החברות, חוץ מהרווח. זה נשאר.
איך נראים היחסים, נקרא לזה, המתוקנים בין מנהל והעובדים שלו, או עובד?
זה גם אנחנו כאן במפעל שלנו, בבני ברוך, כך משתדלים לעשות, שמנהל זה מנהל ופועל זה פועל, והמנהל שולט על הפועל בזמן העבודה וחייב לנהל אותו, ואין כאן יחסים בין חברים. אמנם ששניהם חברים, אבל חברים זה כלפי השגת המטרה במישור הרוחני, במישור הנפשי, חברתי, מה שאם כן ביחס המקצוע, אחד אומר לשני מה לעשות, ושני חייב לבצע את זה ללא שום בכלל תרומת מעצמו או איזשהו שאלות שיש לו. לא, כמו במפעל הרגיל. ועוד יותר מזה, הפועל צריך להיות מוכן ולרצות ושמח לקבל פקודה מהשני ולבצע אותה, כי בזה הוא לגמרי מנקה את עצמו מהאגו שלו, מאיזושהי גישה אישית עניינית שלו, אינטרסנטית. ולכן זה טוב לו שמישהו מנהל אותו והוא מבצע פעולה. בזה הוא יפה, נקי, פשוט, יכול להתעסק בביצוע טוב המקצוע, כמקצוען ממש בעניין, ובזה להרוויח את הרוחניות שלו, את החיים הנצחיים שלו.
ובעולם כמו שלנו, שהכל מותנה, אנחנו שומעים יחסים בין מנהלים לעובדים שלו, כל מנועל על ידי האגו. איך נגיד במעבר לזו, אפילו בחברה כמו שלנו?
לא, אצלנו זה ההפך. אצלנו המנהל הוא צריך להיות עם האגו הכי פחות. הוא צריך להיות דווקא בוויתור הגדול ביותר של האגו שלו.
מה זאת אומרת?
כי הפועל יכול לרשות לעצמו להיות קצת יותר אגואיסט מהמנהל. כי מנהל הוא גם כן צריך להיות בדרגה האנושית יותר גבוהה בהתאם למקצוע שלו. הוא לא יכול להיות סתם מקצוען. הוא צריך גם כן לדעת איך לנהל אנשים ולתת לכל פועל חופש פנימי לבצע את העבודה בבחירה חופשית היפה, הנכונה, להשקיע את עצמו ברצון ולא רק בפקודה. יש כאן עניינים מאוד עדינים ביניהם.
זאת אומרת שמנהל, אם אני מבין נכון, מנהל בחברה כזאת, הוא גם צריך להיות, נגיד, גבוה יותר ברוחניות, אני לא יודע.
כן, נכון, ודאי. אנחנו מדברים על מפעל, יחסים בין פועלים למנהלים, ובכלל בין בני אדם, שיש כאן מה ששייך למקצוע, כל אחד פועל לפי דרגה שלו במפעל, ואין בזה בכלל שום ויכוח. ובזה יש גדולים וקטנים. מה ששייך ליחס, איך אנחנו מבצעים את העבודה כדי להגיע למטרה המשותפת, הרוחנית, בזה אנחנו כולנו שווים.
אז
וזה החיים שלנו עכשיו דוחפים אותנו לזה. העולם שהוא נעשה עגול, גלובלי, הוא בעצם דורש מאיתנו את ההתנהגות כזאת, קשר כזה. ולא שנה, לא שנתיים, לא חשוב. אבל העולם מגלה את ההכרחיות הזאת להגיע למצב שכולנו חייבים להיות חברים זה לזה מצד אחד, ומצד שני יש אנשים חכמים יותר, פשוטים יותר, במקצוע אחד, במקצוע שני, כמו שכתוב לכו ותתפרנסו זה מזה, נכון, אבל היחס בין כולם חייבת להיות, כי זה ניתן לנו, כל החיים האלו, כל היחסים האלו, כדי להגיע למטרה המשותפת ששם אנחנו כאיש אחד ולב אחד. ואין קטן וגדול.
נשמע לי דווקא שבמציאות כזאת, הדבר הכי קשה זה באמת להפריד בין החברה, שכולנו יחד עם אותה מטרה, ובין המפעל, מנהל וכו'. ניתן דוגמה, למשל עובד, לא נותן את מה שהוא צריך לתת, התפוקה מספיקה, אז מה עושים בחברה כזו? מפטרים אותו, זהו?
כן.
כן? הוא מתאמץ, זה מה שהוא יכול לעשות.
לא, לא. אם הוא מתאמץ, וזה מה שהוא יכול לעשות, ובכל הכוח שלו,
כן.
אז אנחנו מחפשים בשבילו מקום אחר. אני לא יכול לעשות צלם, כן, להעמיד אותו כצלם, אם הוא לא יודע לצלם. אז אני מחפש ממנו מקום איפה שאני יכול, או שאני מלמד אותו, או שהוא מסוגל או לא מסוגל לזה. אבל אני משתמש בפועל, במפעל כזה, קודם כל, בקבלת הפועל, אני מסתכל, האם הוא בלב ונפש רוצה לבצע העבודה, ובשבילו חשוב על ידי העבודה להגיע למטרה. והמטרה הזאת היא, היא בעצם החשובה לו, והעבודה זה אמצעי, ולכן לא אכפת לו אפילו באיזה עבודה להיות. תן לו עכשיו לעבוד בניקיון, הוא יעבוד בניקיון. כן, תן לו לעבוד בניהול איזשהו מדור, והוא יעבוד בזה. לא חשוב מה. כי בשבילו כל דבר מהם זה הזדמנות להגיע למטרה. זה השכר שלו.
איך מגיעים לדבר כזה?
ההכרחיות. אני חושב שהחיים שלנו לאט לאט הם יחייבו אותנו כך להגיע.
לא, שאני אומר שעובד, שלנו מאוד חשוב, נגיד, המימוש של הנטיות הטבעיות שלנו, אחד יודע לצייר.
אנחנו צריכים לדאוג, ודאי שלקחת, אבל נגיד, יש לי 20 אנשים שיודעים לכתוב ספרים. אני השנה לא זקוק יותר משניים. מה אני אעשה? אז כל היתר אנשים, אני מחפש להם, אני אומר לך דוגמה מהשטח, אני מחפש להם איזושהי עבודה אחרת. במה להעסיק אותם, כמה שוודאי שיותר טוב לנצל ולנצל את התכונות שלהם, הטבעיות שנולדו איתם, זה לא פשוט. אדם שנולד עם כישרון כתיבה או בדיקה או עוד משהו, או לצלם או צייר, מוזיקאי, ודאי. אבל הם בעצם מוכנים להכל. ואנחנו רואים שיש לנו כאלה חברים. שבקלות עוברים ממקום למקום, רק לא לעזוב את המפעל שלנו, ולאו דווקא בגלל שיש כאן משכורות טובות, זה ההפך. כמה שאדם מקבל כאן זה בקושי לשרוד. אלא מפני שהיחס, המטרה, היכולת להיות כאן ולעבוד ולהיות קשור לאותו הרוח ששורה כאן, זה דבר, זה השכר.
זאת אומרת, זהו, חותכים את זה בכלל בצורה אחרת, שהמטבע הכי חשוב, הכי יקר, זה הרצון של הבן אדם, עד כמה הוא מקושר למטרה הזאת, לחברה הזאת וכו'. אז אני רוצה לשאול...
הם נמצאים במצב, במקום, שהם מוכנים על זה לשלם בעצמם.
אז אני באמת רוצה לשאול, דיברת על משכורת, איך צריכה לראות, נגיד לא במפעל שלנו, אבל איך צריכה לראות משכורת, או בכלל לחשב משכורת, במציאות הזאת, בחברות עתידיות
מתוקנות. כתוב אצל בעלי סולם, וסוציאליסטים לקחו את זה גם כן כאיזה סיסמה שלהם, שלכל אחד לפי צרכיו, ומכל אחד יפי יכולתו לקבל. אז אנחנו משתדלים כך שיהיה, עד כמה שאנחנו מסוגלים. ודאי שצרכים הם שונים, אבל משכורת הם די צנועה.
איזה חשיבות, נגיד, בחברה כזאת, יש לחיי החברה, יחסים בין העובדים, חיי החברה שלהם, מפגשים, שהם יהיו ביחד, זה תורם להתקדמות שלהם?
זה קודם כל לימוד. לא יכול להיות עובד מפעל, אם הוא לא נמצא בלימוד הקבוע, על מטרת העבודה, מטרת הבריאה, מטרת הקיום שלו, חיים שלו, מטרת החברה שהוא נמצא בה, אם הוא לא משתפר בזה, כי אם הוא לא משתפר, הוא לא יכול גם כן לבצע פעולה שלו נכונה במפעל, כי המפעל שלנו, נגיד לדוגמה, הוא מפעל של מדיה הקבלית, וכל הפעם אנחנו צריכים לשפר את עצמנו, אנחנו צריכים לדעת את הקהל, את עצמנו, את היכולת שלנו, לדעת כל הטכנולוגיות החדשות, כדי לבצע דברים בצורה כזאת, שאפשר ממש להגיש אותם, ובצורה קלה ויפה לכל המשתמש, בכל העולם, לא רק בישראל. לכן אנחנו משתדלים. יש ממש דרישה לכל פועל ופועל, לכל עובד ועובד, להיות נוכח בכל הפעולות חברתיות. אחרת הוא בעצמו לא מבין שבלי זה אין לו מה לעשות במפעל. אנחנו גם כן רואים אנשים שלא נמצאים איתנו ממש בצורה צמודה כל הזמן, כחברה, כחברי החברה. הם לא יכולים להיות פועלים. הם אנחנו מרגישים אותם כממש מאוד זרים לרוח שלנו, ואז אי אפשר לעבוד איתם.
אבל למרות שבאים לכאן אנשים מאוד מקצועיים, יועצים ארגוניים, בטלוויזיה
וכו'. עד שהם לא נעשים לחברים ממש שלנו, זאת אומרת, לא סופגים את, את, את המטרה, את האידיאל, את, את הדרך, לא מבינים כל השלבים שאנחנו צריכים לעבור. הם לא יכולים לעבוד, עם כל הכבוד להם שהם מקצוע, היו ממש במקצוע מכובד, במשרות מכובדות בחוץ.
עכשיו, אתה מאוד מקפיד על ההפרדה המוחלטת הזאת בין החברה חיי חברה, או נקרא לזה ככה חיבור, ובין המפעל. אתה יכול להסביר למה זה כל כך חשוב מהבחינה הרוחנית?
זה עד שאנחנו לא הגענו למצב שאנחנו מבינים את הדברים האלה, מרגישים אותם, חיים אותם ברמה הרוחנית. ויש חלק מהאנשים שמבינים יותר וחלק פחות, אז אנחנו צריכים באיזושהי צורה להבדיל בין זה לזה. כי לא יכול להיות שפועל יגיד למנהל, עזוב אותי משה, אני לא רוצה את זה לעשות. ומה אתה מבין בזה? אסור לו להתייחס למשה הזה, למנהל, כאילו שהוא חבר שלו. זה חייב להיות מנהל ולא חבר בעבודה. יחד עם זה, שיש כאן עניין של החברים שברגע שהם לא שייכים לביצוע במקצוע, בזמן העבודה, במסגרת המפעל, יוצאים ממסגרת המפעל ונכנסים למסגרת הלימודית, ומסגרת הלימודית למסגרת החברתית אחרת, לא חשוב מה, שם כבר יחסים אחרים. ואחד, אסור שיהיה בכלל איזה השפעה לשני. זאת אומרת, מצב שבחברה, על מצב שבמפעל, על מצב שבזמן הלימודים, אין דבר כזה. ולימודים הוא קריין ואתה שומע. במפעל, אתה מנהל והוא עובד. בחברה, אתם שניכם שווים, מתחבקים, כאילו היחסים האחרים לא קיימים. אז להיות כל כך מורכב, אדם יכול רק בתנאי שהוא באמת נמצא באמת, ומבין עד כמה שבשמירה על כל החלקים האלו, ודווקא בניגוד אולי ביניהם, הוא נעשה יותר עשיר, יותר מתפתח. והמתחילים הם לא כל כך מבינים זאת, ולכן יש בעיה עד שמסבירים להם את זה, עד שהם מתקדמים כדי להבין ולהרגיש את זה. נקווה שאנחנו נבנה בסיס כזה וחברה כזאת ומפעל כזה גדול, שבו אנשים יוכלו להיכנס ומהר מאוד לקלוט את המסר הזה של הקבלה אומרת שכך כל העולם הזה הוא יצטרך לקבל כזאת צורה.
אז הרב לייטמן, באמת שאלה אחרונה, נותרו לנו שתי דקות. אם אנחנו רוצים להסביר את זה למנהלים בחוץ, הם רוצים לקבל משכורת פי שבע מכולם, או גם עובדים. זאת אומרת, הרווח האישי שלהם עומד מולם, וכך הם חוכו. איך מסבירים שזה מציאות טובה?
ברגע שהם יבינו שעל ידי העבודה הפשוטה וקיום שלנו כאן, בעולם הזה, שלא מן הסתם אנחנו חיים כאן, בעולם כל כך חומרי ופשוט ונמוך וגרוע ביותר, אם שאנחנו יודעים כאן לסדר את היחסים נכונים, אנחנו מגיעים לדרגה הגבוהה ביותר. לנצחיות ולשלמות. אם הם יבינו את זה, מה יש להרוויח? הם יקבלו את השיטה הזאת ויבואו גם כן לחוכמת הקבלה, יתקנו את עצמנו ונגיע כולנו לאושר בעין ולבאלף.
אז תודה רבה הרב לייטמן, נקווה באמת שנגיע למטבע העליון הזה, כן. בין כולנו. תודה ונתראה בתוכנית הבאה.